שלום וברכה טוב לכולם. אנחנו באוחזים בדף כ"ט עמוד ב'. נחזור קלות על העניין של שונים, נשלים את זה ונתקדם למשנה האחרונה בפרק. ראינו פעם קודמת, תנו רבנן, אין שונים קמח ביום טוב. שום רבי פפאיס רבי לבן בטרה אמרו שונים ושווים שאם נפל לתוכן צרור או קיסם ששונים. כן, כאן ראינו בפעם קודמת שתי קריאות בראשונים, שתי הבנות של יסוד הדין. רש"י כאן לשיטתו בתחילת הפרק, שמבדיל ביחס למלאכות אוכל נפש, בין מלאכה שיכלו לעשות אותה מערב יום טוב, לבין מלאכה שאי אפשר לעשות אותה מערב יום טוב. ולכן רש"י אומר שיות וניתן להרקיד את הקמח מאתמול, לכן אותו מנדה אמר שאוסר, אוסר, משום שאתמול יכולת להרקיד אותו. לעומת זאת, אם נפל לתוכו צרור או קסם, רש"י מפרש שהצרור והקסם נפלו ביום טוב עצמו, אז אם מילא הוא לא היה יכול לנפות אותו אתמול, כי זה נפל היום, כן? ולכן מותר לו להרקיד אותו. לעומת זאת, הרן והרעה, יתודוק הרעה והרן, הם מפרשים אחרת, הם חולקים על רש"י, לדעתם, ביחס למלאכות אוכל נפש, אין הבדל בין יכול לעשותו מערב יום טוב, או אם לא יכול לעשותו מערב יום טוב, והם הולכים בשיטת הרמב"ן, שמגביל את היתרי אוכל נפש למלאכות שנעשות ליומן, ולא כוללות מלאכות שנעשות אחת לכמה ימים, ולכן אומר הרן, היות בפעולת ההרקדה היא פעולה שנעשית אחת לכמה ימים, לכן הפעולה הזאת היא נאסרה ביום טוב. לעומת זאת, אם נפל לתוכן צרור קסם, סך הכל מוציאים איזה אבן או צרור, אז הדבר הזה הוא מותר, משום שזאת פעולה שנעשית ליומה. לגבי הסבר יסוד, מאן דאמר ששונים, אז כאן מדברי רש"י נראה, הוא אומר רש"י כמה דברים. ראשית הוא אומר לקה תרחה, ודבר הנראה הוא שזוהי פעם שנייה, ואין זה כמרקד לברור. כן? אולי תרגם את זה בצורה פשוטה, אי אפשר לנפות קמח נקי, מהסיבה הפשוטה שהוא כבר נקי. ולכן אתה בעצם לא עסוק בפעולת, אני מניח שמשהו כן מתנקה, אחרת הוא לא היה עושה את זה, כן? אבל אף על פי כן, ביסודו של דבר, למרות שהוא משתמש בנפה, הוא בעצם לא עושה אותה פעולה. משנה ברורה כותב בסימן תף קובב, שזה הסימן שבו הוא מביא את ההלכות שלנו, משנה ברורה כותב, אבל אם כך מדובר בנפה עם צפיפות אחרת, הרי היום כשמבדילים בנפות, כמה משי קוראים לזה, מה הצפיפות, כן? אז אם הוא אומר, הנפה השנייה יותר צפופה מהראשונה, אז זה לא נקרא שונים, זה נקרא הרקדה. ולכן הדבר הזה אסור ביום טוב, מותר רק להשתמש באותם חורים. אז ההנחה היא שהוא כבר נקי מאתמול. ולכן מותר לעשות את זה ביום טוב, כי אתה לא עושה מלאכת הרקדה, זאת הסיבה. לשיטת הרן, ההסבר קצת אחר, כנראה שהאנשים אז היו אוהבים, למרות שכבר ניפו את הקמח או הרקידו אותו קודם לכן, עברו עוד פעם. אבל הפעולה הזאת שהיא סמוך לאפייה, היא ביסודו של דבר פעולה שנעשית ליומה. כלומר, עוד פעם, אתה לוקח הרקדה, יש כמות גדולה של קמח מרקידים, מחלקים לסקיות וכו'. עכשיו, לפני האפייה, אתה לוקח את הקמח של עכשיו ועושה את השונים. אז זה מותר לעשות, כי זו פעולה ליומה. עכשיו, כאן יש מחלוקת בגמרא, סליחה?
Stuffing the pillows.
כן, בדיוק, כן. כאן יש בגמרא מחלוקת מה עדיף לגבי הצרור או הקיסה. תני תנא קמי דרבינא. אין שונים קמח ביום טוב, אבל נפל צרור או קיסם בורר בידו, והוא אומר לו הפוך. אמר לכל שכן דאסור, דאב אלי כבורר. כלומר, היות והדרך הרגילה להוציא צרור וקיסם, מחתיכה גדולה נופלת, זה להוציא אותה, לכן דווקא זה נאסר ביום טוב. לעומת זאת, היות וזה לא דרכו להוציא צרור או קיסם באמצעות ניפוי, באמצעות הרקדה, לכן זה נחשב שינוי, ולכן עדיף כך לעשות ביום טוב. ואז אומרת הגמרא כך, דרש רבא בר אבונא זוטי הפיתחא דנהרדא, שונים קמח ביום טוב. הוא נתן דבר הלכה בבית הכנסת, שם בנהרדא, ששונים קמח ביום טוב. מדברי רב נחמן אנחנו רואים שהוא כנראה חשב שכל הקורות בית או הבלבטים יהיו מאוד מומצותים מהקולות שלו, כן? יהיה להם עכשיו קמח נקי ככה לכבוד לכבוד יום טוב, ולכן הוא קצת מצנן אותו, איך שאומרים, כן? אמר לו, הרב נחמן פוקו ואימרו לי לאבא, תגידו לו, שקילת תיבותך, ושדי החזרי, פוק חזי, כמה מהולת, וכאן יש שתי גרסאות בגמרא, בוא נעמוד על ההבדל ביניהם, כמה מהולת הדרן בנהרדה. כלומר, למה אתה חושב שאנשים יחזיקו לך את הטובה, שאתה בזכותך הם ישנו בנהרדה, את הטובה הזאת תזרוק על הקוצים. למה? כי כבר כולם עושים את זה. עכשיו, כאן יש שתי גרסאות בגמרא. הגרסה שלפנינו, שגרסת רש"י, היא כמה מהולתה הדרן. מה הכוונה מהולתה הדרן? מהולתה זה נפות, והדרן זה הפעם השנייה שחוזרים עליה. אז אם כך, על מה הוא דיבר? שבנהרדה שונים. אין לנו אם כך שום עדות כאן שבנהרדה ירקדו פעם ראשונה. וזו גרסת רש"י. לעומת זאת, יש ראשונים שגורסים בגמרא בלי המילה הדרן. הקמה מהולתה בנהרדה. אני קורא לכם את לשון הרשב"א על הסוגיה. הרשב"א אומר, גרסת הספרים, פוק חזי קמה מהולתה רקדן בנהרדה. לא הדרן, אלא רקדן. פירוש שרוקדין לכתחילה. כמובן, השאלה שמתעוררת היא, אבל אסור, נכון? אז לכן מוסיף הרשב"א ואומר, זו מחלוקת גדולה להלכה בין הראשונים, מוסיף הרשב"א ואומר, פירוש שרוקדין לכתחילה ועל ידי שינוי. שאלה שנייה שמתעוררת, דווקא על ידי שינוי. שאלה שנייה שמתעוררת זה, מפורש שמה הוא דרש לבית הכנסת, בפסיכה פיתחה דנהרדה, מה הוא דרש? שונים, אז מה אמרו לו? לך תראה, אין לדעת רש"י, מבינים? הוא אמר שונים, אמר, כבר עושים את זה. אבל אם הוא אמר לו שמרקדים על ידי שינוי, אז לא עושים את מה שהוא אמר, אז למה שהוא לא יחזיק טובה לעצמו? ועל זה אומר הרשב"א, שאם מותר לרקד פעם ראשונה על ידי שינוי, קל וחומר שמותר לשנות, אז מה אתה מחזיק טובה לעצמך? כן, אני קורא את לשון הרשב"א, פירוש שרוקדים לכתחילה ועל ידי שינוי, וכל שכן שונים, משום דאפילו הריקוד אבי אוכל נפש. ונראה שרש"י ז"ל גורס כמה מהולתה הדרן בנהרדה, כלומר חוזרות בעיר כדי לשנות, אבל הריקוד לעולם אסור. ואז אומר הרשב"א, ובתוספות העידו משום רבנו שמואל, שהיה מתיר אפילו ריקוד על ידי שינוי, וזה כפי הגרסה הראשונה. כן, והגמרא ממשיכה ומספרת, דוויתו דרב יוסף ניהלה קמחה אגבה דמהולתה, דיינו היא הייתה מנפה את הקמח על הצד ההפוך שלו, דיינו היא הייתה מנפה בשינוי. כלומר, אם מישהו טעה לפני רגע מאיפה הרשב"א לקח את השינוי, אז זה מהסיפור הזה. ועל זה העיר לה רב יוסף שאין צורך בכך. אמר לה, או יתר דיוק, הוא דרש ממנה להפסיק לעשות את זה, אמר לה, חזי דענה ריפתה מעלייתה באינה. כלומר, יש להניח שכשעושים בשינוי הצד ההפוך מנפה פחות טוב, וכן אמר לה רב יוסף, אין צורך לעשות את השינוי הזה, אני רוצה פת נקייה. ממשיכה הגמרא ואומרת, דוויתו דרב אשי, עכשיו אנחנו עברנו מרב יוסף ואשתו, שזה דור שלישי של המוראים, גלשנו לדור שישי של המוראים, רב אשי ואשתו, כן, מה היא עשתה? נהלה קמחה אגבה דפטורה. כאן יש מחלוקת ראשונים, מה היא עשתה אגבה שולחן. רש"י אומר שבמקום לנפות את הקמח לתוך קערה, אז היא ניפתה אותו לשולחן שהפכו אותו, כן? והיה לו בית קיבול. והשינוי היה שזה במקום הקערה. לעומת זאת, תוספות אומרים שהיא לא הפכה את השולחן, אלא במקום לתוך הקערה, היא ניפתה אותו לתוך השולחן, ואז מה היא עשתה? היא לקחה את כל הקמח והורידה אותו לקערה, כן? זה השינוי. בכל מקרה, היא עשתה שינוי. ההתנהגות שלה דומה להתנהגות של אשתו של רב יוסף, רק שינוי אחר, נכון? היא עשתה נפה הפוכה, והיא עשתה על גבי השולחן. אמר רב אשי, עד עידן, אשתי, כן, ברתי דרמי ברחמה, כמו היא גדלה בבית שתמיד חכם, יש קצת בעיות, האם רמי בר חמא אכן רבה שיכול להתחתן עם הבת שלו, שגורסים רמי בר אבא. ובכל מקרה, רמי בר חמא אמר הדאוב דאבה, וילאב דחז וביינשה, לאב דאבדה. כלומר, היא ודאי עושה את זה כי ככה עשו בבית של אמא שלה ואבא שלה, ולכן נראה שרב אשי מאשר את זה. עכשיו כאן עולה השאלה, מה היחס בין שני הסיפורים. בסיפור הראשון, רב יוסף נוזף באשתו, הוא אומר לה, אל תעשי את זה, ובסיפור השני, רב אשי משבח את אשתו. האם מישהו יכול להביא את שני הסיפורים ביחד? וכאן נעיף רגע מבט בריף. הריף בסוף הפרק שלנו, דף תזיין עמוד א' בדפי הריף, כותב הריף, ממש באמצע עמוד, תנו רבנן, הם שונים קמח ביום טוב, משום רבי פפוס, משום רבי יהודה בן בטר, אמרו שונים, ושווים שאם נפלו לתוכו צרור קיסם ששונים, דביטו דרב יוסף, אבא, נעלה קמחה, אגב, דמהולתה, אמר לך, זה דען הריבתה, מעלייתה, בין המנח, דביטו דרב אשי, אבא נעלה קמחה, אגב, דפתורה, אמר רב אשי, הוא מביא את שניהם, הוא מביא. עכשיו, אתה עומד ותואב, איך שניהם זכור ושמור בדיבור אחד, כלומר איך מקיימים אותם, ולא רק הריף אלא גם הרמב״ם. מי שפותח לו רמב״ם בהלכות יום טוב בפרק ג' הלכה י' ד', אני אקריא את זה, כותב הרמב״ם, הקמח אף על פי שרקדו מערב יום טוב והסיר ממנו הסובין, אין מרקדין אותו פעם שנייה ביום טוב, אז רמב"ם פוסק הדעה שאין שונים, אלא אם כן נפל בתוכו צרור קיסם וכי יוצא בהם. כבר הסברנו למה צרור וקיסם ממותר, או כי לא היה אפשר מערב יום טוב, או כי זה לעכשיו. ואם שינה מותר, כגון שירקד מאחורי הענפה, או שריקד על גבי השולחן, וכך יוצא בשינוי זה. עכשיו, הרמב״ם אין כל כך בעיה. מאיזו סיבה? שהרמב״ם בעצם פסק נגד רב יוסף, בעצם פסק כמו רב אשי, ואז הוא הביא דוגמה של שינוי, גם מה שעשתה אשתו של רב יוסף. כלומר, כנראה שהרמב״ם להלכה פסק ראה את רב אשי כבטרה, שחלק על רב יוסף, ואמר, אפשר לעשות אחד משני השינויים. כן, אני רק העיר במאמר מוסגר שהרייבד פה חולק על כל הפסק שלו שאין שונים. כתב הרייבד זל, אני אומר שהלכה כרב יהודה ורבי פפיאס שאמרו שונים, ואם נפל בצרור קיסם אסור, ואם שינה מותר. כלומר, השינוי הוא על הצרור והקיסם, אבל הוא פוסק ששונים. עכשיו, מי שהעיר על הדבר הזה והציע לחלק בין השינויים, בין הסיפורים, היה הראש הליכותיו לפרק שלנו. מי שרוצה לפתוח עמוד 96, זה סעיף תזיין, שם אומר הראש, אני קורא, ומה שהביא באמצע סימן תזיין, ומה שהביא רב אלפסי הנטרי עובדי אף אגב די לכאורה משמע דה פליגי הדדי, רב יוסף לא בא שינוי ורב אשי בא שינוי, מסתמה הלכה כרב אשי ולא היה לו להביא עובדה כרב יוסף. אז ראינו שאולי זה כנראה היה קו החשיבה של הרמב״ם, שההלכה כרב אשי, אבל הוא הביא כדוגמה לשינוי את השינוי של אשתו של רב יוסף. אבל בריף הראש חושב שקשה לומר את זה, ולכן אומר הראש, אומר אני, דסבירה דלא פליגי הדדה, דשינוי אגב הדמהולתה לא בעיה, לפי שאינו נרקד יפה, והיינו דקה אמר לרב יוסף, ריפתה מעליה בעינה, ובגב הדמהולתה אין הפת יפה, אבל שינוי זה הפתור הבית, זה לא כרמב״ם זל, שדימה שניהם יחד שכתב, עם שינה מותר, כגון שירקד בחרי הנפר, שנקל לגבי השולחן. מה שמבין הראש בריף זה, שיש הסכמה בין כל המוראים בסוגיה שצריך לשנות, הם חולקים לגבי סוג השינוי, איזה שינוי לעשות, שמה שרב יוסף נזח באשתו זה לא על עצם העובדה שהיא משנה, אלא על הבחירה שלה בשינוי שפוגם באיכות הניפוי. עשי שינוי שלא פוגם באיכות הניפוי. כן, ולכן לדעתו שיטת הריף היא לא לעשות שינוי של אחורי הנפה, אין צורך בכך, וזה אני אומר מסתבר בריף שהביא את כל הסיפור כולל דברי רב יוסף. ברמב״ם, כאמור, כנראה פשוט חשב שההלכה כרב אשי. אוקיי, אז זה נושא השינוי, וזה אנחנו מסיימים את הסוגיה של שינוי, ועוברים למשנה הבאה. כן, בבקשה.
שאלה, רק הסיפור שאנחנו צריכים ללכת לעם, לדעת מה ההלכה.
כן. ההלכה ואין מורים, כן?
כן.
כן, אז מה השאלה?
לא, אז, 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 אז אנחנו רוצים לראות מה הבת של רבה שירמה הזה, וגם רוצים לראות גם את מה העם עושה.
כן.
ואז מה שהם עושים, אנחנו עושים. תראה, תלך מהבית כנסת או הבית המדרש ותראה מה העם עושה, ואז אנחנו פסקים כמו
טוב, אתה מעלה שאלה מאוד מאוד גדולה. בוא נעשה קצת סדר, כן? קודם כל, בסוגיה שלנו, אתה רק רואה סיפור אחד על המורה שאשתו היא בת של רב גדול, שהיא דברתה דברים בבית. וכאן, אומר רבה שהיא אומר, מה שהיא למדה בבית שלה, זה משהו שצריך להתייחס אליו כהוראה הלכתית, כהנהגה. זה מה שיש בסוגייתנו. זה לא קשור באופן ישיר לנושא שאתה מעלה של מסורת ההמונים, או נקרא, אם הבנתי נכון למה שאתה רומז, אתה רומז לסיפור על הלל, איך מביאים את הסכין בערב פסח שחל בשבת, שהם שכחו להביא את הסכינים לפני כן, אז מה הלל אומר להם? הנח להם ישראל, הם נביאים. בני נביאים, זה משהו אחר לגמרי, זה לא, זה מושג אחר.
מה זה אומר? אמרי חזי
הוא אומר, בגלל שאת ניפית בשינוי מאחורי ענפה, אז הקמח לא יצא נקי. ואני רוצה לכן שנאפה מקמח נקי, ולכן אני מבקש ממך, עולה את הדיוק, הטון שנשמעו, אני דורש ממך, כן? להפסיק לנהוג כך ביום טוב, אלא לנפות רגיל.
פוק חזי לפני זה,
איפה פוק חזי? לפני זה, פוק חזי,
כמה
מהות, זה משהו אחר. עוד פעם, זה לא דומה לסיפור של הלל שאומר, בוא נראה איך ההמונים פותרים את הבעיה, או מה ההמונים עושים. אלא, אני אגיד לך, אני לפעמים אומר פה דברי הלכה בית הכנסת, אני אומר לך מה השאלה, האם אתה אומר מה שהקהל רוצה לשמוע או לא? אתה מכיר את הדילמה הזאת? אני גדלתי אצל רבנים שאף פעם לא התחנפו לקהל שלהם, וגם אני משתדל לא להתחנף. מצד שני, אני לא משתדל גם לא להחמיר עליהם סתם שלא לצורך. כלומר, השיקולים שמנחים אותי הם לומר מה שנראה לי נכון לומר בסיטואציה הזאת. ולפעמים יכול למצוא חן, לפעמים יכול לא למצוא חן, כן? לפעמים זה מקל, לפעמים זה מחמיר, כן? עכשיו, מה שקרה בסיפור הזה, שהוא נתן פסק הלכה שהוא דרש ברבים, שבפסק הלכה הזה הוא בעצם אפשר להם לאכול לחם נקי או חלות משובחות ביום טוב. והוא כנראה הרגיש טוב עם עצמו, כן? אז מה הוא אמר לו? לא חידשת כלום, אתה לא צריך להרגיש טוב עם עצמך, הם כבר עושים את זה, אבל יכול להיות שהם עושים את זה כי מישהו לימד אותם, לא, זה לא בהכרח. זה לא, כמו הוא מדבר פה, סליחה, על האגו שלו, כן? זה לא בהכרח, כי אני יודע שזה מותר כי הם עושים, כי גם הצינור המסורת עובר דרכה, זה לא בהכרח, אני לא יודע. הוא סך הכל אמר לו, אל תרגיש, אל תהיה כוח מבסוט, שאמרת כולם, עכשיו כולם ידברו על זה בבית כנסת, ויגידו איזה יופי הרב שלנו, כאילו, ופס. זה מה שהוא העיר לו. בסדר? אוקיי? בסדר? יופי. כי אנחנו מתקדמים ל... כן, בבקשה.
אבל העניין הזה שכולם עושים את זה, זה נראה כאילו זה ראייה, כאילו כולם... יש, עדיין יש איזשהו שמץ של הרעיון הזה. כולם עושים, איזה חידוש זה, כולם עושים את זה. אז זאת אומרת שאילו, לא יודע, זה
הצליל
עדיין כאן בסוגיה.
אוקיי, יכול להיות, אני לא שולל את זה, אני לא אומר שזה לא יכול להיות, כן. אולי אני שומע את הצלילים שהוא מרגיע אותו, כי זה מה שמטריד אותי בתקופה הזאת, וכל אחד קורא בסיפור מהמקום שהוא נמצא בו, כן? כלומר, בסדר, חיי המשנה הבאה. אז כאן קודם כל נעיר על נוסחה לפנינו, הנוסח הוא הולך אדם אצל חנווני הרגיל אצלו ואומר לו תן לי ביצים ויגוזים במניין שכן דרך בעל הבית להיות מונה בתוך ביתו. ולפי הנוסח הזה המשנה הזאת היא חלק משרשרת המשניות הקודמות שעוסקות בשאלה איך אדם ביום טוב אם אין לו אוכל בבית הוא הולך לחנווני, והוא מצד אחד משך ממנו, כמו שאומרים, אוכל, בלי להיכנס לתוך הסבך של מקח וממקר. נוסיף, הזכרתי את זה כבר, אבל נחזור על זה, שלחנווני בדרך כלל מאוד מאוד חשוב לכמת בדיוק את הכמות שהאדם לקח, כדי שיוכל להתחשבן איתו על המחיר. ויש לנו שלוש שיטות התחשבנות או כימות, שעד היום הן קיימות. שיטה אחת זה שקילה, שאנחנו משתמשים בו בפירות, ירקות, בשר וכו'. שיטה שנייה זה נפח, שאנחנו משתמשים בו בעיקר לנוזלים, בעיקר, ושיטה שלישית זה לפי יחידות. וזה מה שנקרא בשון חז"ל, מידה, משקל או מניין. ושלושתם נמצאים במשניות כאן. כבר למדנו את המשנה בחפכת עמוד ב', לא יאמר אדם את הבח שקולי בדינה או בשר, והשוחט הוא מחלק ביניהם. כמה משנה עשרה שקילה. אחרי זה ראינו משנה שלאחריה, וכפתת עמוד א', שעוסקת בנפח, במידה. אומר אדם לחברו, מלא לי כלי זה, אבל לא במידה. רבי יהודה אומר, אם היה כלי של מידה, לא ימלאנו, ועסקנו בכל נושא המידות. אני לא יכול להתאפק מלספר לכם. למדנו בשיעור הקודם את הסיפור על אבא שאול בן בוטנית. פעם הוא היה מדקדק במידות. בירושלמי פה על אותה, או על אותה משנה, מביאים שכשהוא הוא חלה, והוא הלך למות, ונכנסו חכמי ישראל לבקר אותו, והוא התלונן בפניהם, שתראו איך אני צדיק, ותראו מה הקדוש ברוך הוא עושה איתי. אז עונים לו, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. כלומר, הוא דקדק במידות, אז הוא ציפה לשכר טוב, ואומרים לו, גם הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. כדאי לקרוא את הסיפור, יש משהו טרגי בסיפור הזה, זה לא דבר כל כך, סביביו נסערה מאוד, מביאים שם. כן, אז בכל מקרה, ושם עסקו במידה, וכאן המשנה עוסקת במניין. ומה שהמשנה הזאת עושה, בניגוד למשניות הקודמות, היא מתירה במניין. כלומר, אם במשקילה יש בעיה, אם במדידה יש מגבלות, במניין, טוב, יד דרת הגמרא, שגם במניין יש מגבלות, כן? אבל במניין, המשנה הזאת כפשוטה, אומרת, אין עם זה שום בעיה, ולמה? יש פה את הנימוק. שכן, דרך בעל הבית, יוד מנה בתוך ביתו, הפעולה של מניעה היא לא פעולה מובהקת של... של מסחר. אני גם אומר גם בין יתר למה. נכון שאחרי יום טוב יבוא אחים ונים, מה יגידו, לקחת 20 ביצים, אז תשלם. אבל ביסודו של דבר, הפעולה של השקילה היא מבדילה כל חתיכה מחברתה. אין משקל קבוע לחתיכות. אז ברגע שאני שוקל, אני נמצא בפעולה מובהקת של קביעה של כמות שנועדה לצרכים מסחריים. לכן מה אמרה המשנה? אבל הוא יכול לחתוך את זה לכמה חתיכות, תגיד, תביא לי ירח, תביא לי זה, כן? לנומר זאת במניין, הרי מה שאנחנו רואים, כל היחידות יש להם אותו מחיר. אז הפעולה של הספירה, נכון, שבסופו של דבר היא תשפיע על זה שהוא ישלם יותר כסף, אבל בסופו של דבר למנות חפצים, כשכל החפצים בעלי אותו מחיר, זאת פעולה יותר ניטרלית. זו הכוונה שכם בעל הבית בנה בביתו. גם כשאני אופה הוגה וכתוב במתכון ארבע ביצים, אני סופר ארבע ביצים, כן? כלומר, פעולת המניעה היא לא פעולת מסחר מובהקת. לעומת זאת, פעולת שקילה מהסוג הזה היא כן. ככה זה כאן. נראה מיד בגמרא שהגמרא, על פי התוספתא, עם פלונטר אדיר של נוסחים, אבל הגמרא תגביל את זה ותגיד, גם מניין יכול להיות בקונטקסט של מקח וממכר. ולכן צריך להיזהר מזה, בוא נראה מי עד מה. לעומת זאת, בכתב יד קויפמן, וגם ככה זה בכתבי יד נוספים, בכלל לא כתוב חנווני פה. אלא כמו שבמשנה הקודמת כתוב, אומר אדם לחברו, אז כתוב, אומר אדם לחברו, תן לי ביצים וגוזים במניין. ואז יכול להיות שזה בכלל לא נשנה בקונטקסט של בעל חנות. כלומר, אולי עצם ההתעסקות עם חנווני כבר בעייתית, אלא אתה הולך לשכן, לוקח 20 ביצים, ותצטרך להחזיר לו 20 ביצים. אתה לא משלם לשכן, כן? אני גם מקווה שאתה לא מחזיר לו, אבל זה כבר סיפור אחר, כן? אני גם זה מקווה. מה זה?
באמצע פה נזכת, לא כל חנווני, חנווני שרגיל אותו. שאלה אם זה בגלל...
כן, אני לא יודע אם יש לזה משמעות הלכתית, רק לספר, קודם כל אני מביא את המידע, בסדר? שבכתבי על ארץ ישראלים של המשנה יש נוסח אחר, שפה לא מדובר על חנווני. גם מי שיסתכל בפירוש המשנה של הרמב"ם בהדרת הרב קפח, יש את זה פה? לא, טוב. צריך להגדיל את הספרייה שלנו.
תגדיל
את הקיר.
בפירוש יש.
תודה. תודה רבה. תדליק את האור, אז אני אסתכל מה... ספורים שם. אוקיי. בכל אופן, גם בפירוש המשנה של הרמב״ם, שנוסח המשנה שהמובא על פי כתב יד שהיה בו מהרמב״ם, גם לא כתוב חנווני, למרות שבמשנה תורה הרמב״ם כותב חנווני. אוקיי, אז זה המשנה שמתירה מעניין לעומת מגבלות על מידה ומשקל, ועל זה מביאה הגמרא ברייתא, תנור רבנן, זה הכל המקור בתוספתא בפרק ג'. הולך אדם אצל רועה הרגיל אצלו, כשלמה הדגש הוא על רגיל אצלו? כי הוא יודע שהוא יסתדר איתך, כן? אתה לא צריך עורך דין לכתוב חוזה איתו, כן? אתה תסתדר איתו, כן? ואומר לו, תן נגדי אחד או תלה אחד, כן, אצל טבח, כמו הולך אדם אצל טבח, הרגיל אצלו, ואומר לו, תן לי כף אחת או ירך אחת, אצל פתם, הרגיל אצלו, ואומר לו, תן לי תור אחד או גוזל אחד, אם הוא רוצה אוף, כן, אצל נחתום, הרגיל אצלו, ואומר לו, תן לי כיכר אחד או גלוסקה אחת, ואצל חנווני, הרגיל אצלו, ואומר לו, תן לי 20 ביצים או 50 אגוזים, 10 פרסקין, 5 רימונים, ואתרוג אחד. כאן רואים שפירות הם קונים לפי יחידות ולא לפי משקל, מה שלא כל כך מקובל אצלנו. יש במקומות, יש עדיין פירות מסוימים שקונים ביחידה, בעיקר אם הם מאוד יקרים, למשל. אז את סופרת מספר?
אני נותנת לי למספר.
את הרשימה, אז להביא לי 22 עגבניות? וכמה עגבניות שרי את מבקשת? סתם, הסתכלתי, ללמוד ניהול בית תקין, כן? אוקיי, אבל נגיד, אננס מוכרים ביחידה, כן? כן, אננס מוכרים ביחידה, כן? כן, יש עדיין קצת, אבל בכל מקרה, אתה יכול להגיד, תן לי כמה יחידות, אבל אז באה המגבלה. בסדר? כמו בעצם הוא מחזיר אותו לעולם ההימנעות מהמסחר. מה זה המגבלה הזאת? הוא בלבד שלא יזכיר לו סכום מידה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, בלבד שלא יזכיר לו סכום מקח. שמה זה סכום מידה ומה זה סכום מקח? אז אומר רש"י, סכום מידה קו או קביים, סכום מקח דמים. בפשוטם של דברי רש"י זה שההלכה באה להגביל רק אם אתה מדבר על יחידות, על מניין. אבל אם אתה עובר לשפה של קו קביים, למה עברת? לשפה של נפח. אז אתה אומר, אתה מלא לי שקית, אתה מלא לי ארגז בקופסה של שרי, כן? זה כבר לא בסדר, כי ברגע שעזבתי את המניין ועברתי לנפח, עברתי לשפת המסחר, ואותו דבר אסור להוציא את המילה כסף מהפה. אסור להגיד שום כסף, זה לדעת רע שהיא סכום מידה וסכום מקח, כן?
אני חושבת שהגיד מהפיות, גם עכשיו, גם אז, כאילו, זה סוף, זה שיש לו שני פרקים.
כן.
זאת אומרת, כמו שאתה סופר, זה הרבה אנשים סופרים, כשהם עושים עושים מלפפונים, או הפרסקים, או ירח אחת, כמובן עושים את השטר של המומן, כשאתה נכנס את הצו קדום, אלא כן זה
אוקיי, אז סכום מקח, הכוונה לא לדבר על כסף, וסכום מידה, אני חוזר, זה להישאר בשפת היחידות ולא לעבור לשפת נפח או משקלים, כמו בדוגמה שהבאת, אתה רוצה כבר להגיד, אני רוצה 8 פולקס, מה שאני רוצה, אבל תגיד 2 קילו אוף, כן? או משהו כזה, אל תגיד אוף בקופסה, כן? זה ככה רש"י אומר. טוב, ובעצם, לפי דעת רש"י, אנחנו מקיימים פה את הכלל של המשנה, שהכלל הזה אומר, אנחנו למנות יכולים, כי זו פעולה של אנשים עושים בבית. זו לא פעולה שהיא מובהקת בין קונה למוכר. אבל אנחנו נזהרים לא לחצות את הגבול למקומות של המשניות הקודמות. ככה נראה בדברי רש"י. הרבה מאוד ראשונים מעירים על גרסאות אחרות בגמרא הזאת. כבר בתוספתא, מי שיעיין במהדורה של בשאר ליברמן, יראה שיש שם בכתב בדרפורד נוסח שמחקו אותו ותקנו אותו וכתבו נוסח אחר, ויש פערים גדולים מאוד בין הנוסח הסופי של ארפורד ווינה לעומת מה שיש בדפוס ובכתב יד לונדון. כבר ליברמן שם העיר על הכל. כבר ראשונים פה על אתר העירו לנוסח התוספתא. שם הגרסה היא לא סכום מידה, אלא הגרסה היא סכום מניין.
סכום מניין?
סכום מניין, לא סכום מידה, אלא סכום מניין. ואם כך כבר אתם שומעים שאם הגרסה היא סכום מניין, אנחנו לא נמצאים במעבר ממניין למידה, אלא אנחנו נמצאים בתוך עולם המניין, אני מכניס איזשהו מגבלה. זה מה שאני מכניס, מה שבעצם לוקח את הדין של המשנה של מניין ומדמה אותו יותר למה שהיה במשניות הקודמות. אתה יכול לקחת חתיכה, לא לשקוט. אתה יכול לקחת מידה, לא למדוד, כן? כלומר, תיקח מניין, אבל ממגבלה מסוימת, כן? בריף מופיע גם המניין והמקח, רק שזה מופיע הפוך, בפי מי מופיע מה, כן? תוכלו לראות מי שרוצה, בדף תזיין עמוד א' בדפי הריף. אז הריף כותב, ובלבד שלא יזכיר לו סכום מקח, כלומר הוא גורא סכום מקח בתנא קמא, ומי שאומר עזר אומר, בלבד שלא יזכיר לו סכום עניין, אז הוא מצריח אותם, כן? אבל יש שתי הגרסאות העיקריות, מקח ומידה זה גרסת רש"י, לעומת זאת רוב מי שעסק בברייתא הזאת גרס במניין ומקח, והפירוש הרווח בראשונים זה מופיע בבהאג, זה מופיע בתוספות פה על אתר והריף, הרבה מאוד ראשונים, זה שאסור לך לבקש מניין ואז לצרף את המניין הזה לקנייה קודמת שלך כדי לעשות סכום, לעשות סיכום של צירוף הקניות כדי לדעת כמה אני חייב, כן? וזה גם נכנס יפה במילה סכום, דיינו, אתה יכול לבוא ולהגיד, תן לי 20 ביצים, אבל תגיד לו, אתמול לקחתי 30, היום 20, אז סך הכל אני חייב לך 50, כי זו פעולה מובהקת של... של נקח, מה בעל הבית עושה בביתו? בעל הבית בביתו, עכשיו הוא אומר, אני עושה 20 ביצים, הוא סופר. עכשיו אני רוצה, גם יש להניח, אני אוסיף, זה לא נאמר קודם, אז זה הנחה פשוטה. לא עושים פה קניות לשבוע הקרוב, זה לא הולכים עגלה, הולכים לסופר ומלאים אותו ובונים 10 חבילות פסטה, זה לא הכוונה, כן? הכוונה, אתה לוקח אוכל למתי? לעכשיו. לכן זה נראה כמו בעל הבית בביתו, בעל הבית בביתו, הוא לוקח חבילה פסטה, חבילה זה. אבל ברגע שאתה מתחיל לצבור את הקניות, כן, אתה, יש לך כרטיס מועדון, כן, עכשיו אומרים, אתה צובר, אתה מצרף את הקנייה הקודמת, אז פה אתה נכנס לבעיה, וזה אומרים שזה יכול להיות או במניינים שאתה צובר אותם, או במקח, בסכומים, כמו שאתה תגיד לו, אתמול הייתי חייב לך, נגיד, אתה יודע שכל יחידה עולה שקל, אז אתה אומר לו, אתמול בקנייה הקודמת 30, עכשיו אני לוקח 20, סך הכל 50, כן? כי אז אתה הופך את פעולת המניעה לשרשור של פעולות שהופך אותו לפעולת מקח. זה ההסבר היסודי שהם נותנים. תראו את זה בתוספות פה על אתר, דיבור מתחיל שלא יזכיר לו. תוספות אומרים, פרש ראה שיקב או קביים וסכום מקח שלא יאמר לו, תן לי אגוזים בדינר אחד או בשניים, וקשה. ופשיטה זה אסור, ועוד המייקה אמר, סכום מידה. אבל למה, הוא בלבד שלא יזכיר מידה. הוא אומר, סכום לא מובן לראשי מה היא עושה פה. ותו לא, ולכן נראה לי כרח דגריס סכום עניין וקיה לאל ואחי פירושו אמרת לילך אדם אצלכן ואני הרגיל אצלו ויאמר לו תן לי אגוזים או יהודה פרסקין בלבד שלא יזכיר סכום עניין שלא יאמר לו תן לי יהודה גוזים וכבר נתת לי למד ואם כן אני חייב לך מם בין הכל, אבל רבי שמעון אומר ובלבד שלא יזכיר סכום מקח שלא יאמר לו תן לי אגוזים בשישה פשיטים וכבר נתת לי כך, ואם כן, אני חייב לך מכל י' ב' פשיטין. אבל סכום עניין, לדעת רבי שמעון עזר, שרי, רק אם אתה מתרגם אותו לכסף, לא לכמויות. וכן איתה בתוספתה או בהג, מכאן יש להיזהר שלא להזכיר אפילו סכום עניין לפי שדומה למקח וממקח. וזה הפירוש הרווח בראשונים, שמה שעדיין לא מאוד מוסכם אצל הרבה ראשונים, ופה אני שלחתי היום דף, אז מי שמחזיק אותו... יוכל לעיין וקצת לראות, ושעדיין יש דעות שונות בראשונים, מה מותר ומה אסור. יש גמרא בבבא מציעא, בדף ע"ה, שם הגמרא אומרת, אמר רב יהודה אמר שמואל, בני חבורה מקפידים זה על זה, עוברים משום מידה, משום משקל, משום עניין, משום לווין ופורים ביום טוב. כן אומר רש"י, בני חבורה הולכים בדרך, הולכים בבית אחד, איש לסעודת עצמו. דמיינו, מי שהיה בזה פעם, דירה שחולקים אותה כמה שותפים, והם צריכים לנהל משק בית משותף. איך מנהלים את זה? יש כל מיני שיטות בדירות האלה, כן? עושים משהו ביחד, אז מה אם אחד אוכל הרבה יותר מאחרים, או יש לו הרגלי אכילה, או זה אוהב אוכל, הם כל אחד לעצמו, יש לו כל אחד מדף במקרר, יש כל מיני שיטות. עכשיו פה מדובר על חבר'ה שמקפידים זה על זה. הם לא מערבבים את הרוחות שלהם, כל אחד על עצמו, ולכן היות והם, אומר רש"י יותר מזה, מקפידים זה על זה, שאין מוכלים על דבר מועט, וכל אחד שוקח סוכר או קפה מהשני, אז מה הם עושים? חשבינים איתו, כן? אומר רש"י, מקפידים להלוות זה את זה במידה, במשקל ובמניין, הכל נעשה עם רואה חשבון, כן? עם לוחות אקסל, כן? הטבלאות אקסל, אז הוא אומר, אז בשבת להיות, הם אוכלים ביחד, אז מה הם עוברים? לובין ופורים, מקח וממכר, האורחה של... אפשר לשמוע מה הגמרא חושבת על יחסי אנוש כאלה, כן? אבל עכשיו, התוספות שם מנסים להבין מה האיסור של מניין, הרי מה אומרת משנתנו? שביום טוב מותר... מותר למנות, כלומר, שימו לב, יש שם מידה, משקל, מניין. טוב, מידה למדנו, אבל מניין הרי מותר. אז מה המניין שיעשו? ואז יש שם תוספות מאוד יסודי, תוספות אומרים, אני קורא, פרש רבנו חננאל, אם היו אגוזים ושקידים ודומה להם, ואמר לקחת 20 אגוזים, גם אני אקח 20. הוא אמר בשעה שנוטלם, תן עד שישקול ממנה ועד שימדוד אורך הדגים והכישורים, ממש למדוד את גודל המנות, כן? ואמני הביצים והאגוזים והשקידים, שאתה נוטל שטול גם אני במשקלם ובמידתם ומניינם. משמע שרצונו לומר, אף על גב דשארי לומר לכן ואני הרגיל אצלו תן לי 20 אגוזים, זה המשנה שלנו. זהו לפי שאין משמע שם שתהיה שום קפיד על המניין, אלא שמודיעו שכל כך הוא צריך. שימו לב מה התוספות טוענים בפרשנות אני קודם הסברתי את משנתנו, כי הפעולה של המניין גם אדם עושה בבית, אבל ההנחה הייתה שאם הוא אומר 20, בעל הבית ישלח לו חשבון על 20. תוספות כאן מפרשים קצת אחרת. הוא אומר לכן ואני שהוא צריך 20, אבל זה לא באמת, זה פלוס מינוס, כאילו, כמו כשהוא אמר 20, הוא לא אמר, הוא לא ספר 1, 2, 3, לא אמר, אני צריך כמות של 20, אבל היות וזה פלוס מינוס, לכן זה לא מדויק, זה לעומת מידה ושקילה שהן תמיד מה? מדויקות. כלומר, אם אנחנו נשאל את עצמנו, מה ההבדל בין מניין, אז קודם הצעתי הסבר אחד, שבמניין אני לוקח יחידות, אבל כל היחידות מראש כולם שוות. לעומת מידה או משקל, ששם אני עושה הבדלה, במניין אני לא מודד או שוקל, אני פשוט לוקח, כן? תוספות כאן אומרים קצת אחרת, במניין אני באמת לא מקפיד, אני באמת לא מודד, אני לא שוקל, גם המניין יהיה, עכשיו זה שבעצם חז"ל, המספרים הם פלוס מינוס, זה כולנו יודעים מהמון הזדמנויות, כן? עברתי איזה פה שיעור את הכנסת לפני יום ירושלים, 10 קדושות הן, ומי שקורא את הרשימה של המשנה, הוא רואה שכמה יש? 11, כן? זה תופעה מאוד ידועה, כן? שהם אוהבו לעגל מספרים, פלוס, מינוס, למעלה, למטה, כן? מספרים עגולים, אז ככה תוספות מפרשים. זה פירוש אחר לגמרי של היתר של המשנה. באמת לא מדייקים. ואז לכן אומרים, אם תדייק, כמו התיאור הזה, אתה לקחת 20, גם אני 20. אתה לקחת 22, גם אני... אם מונים בדיוק, זה אסור כבר. זה הדעה הזאת. אז זה דומה לשקילה. כן, אני קורא. אבל כשאמר לקחת כף, גם אני אתול כף, מראה שמדקדק ומקפיד על המניין, אבל עובדה דחול, כי אין מסע ומתן. והנה, מתוספות אומרים, שרי בכי הגבנה, נעמיד, כגון שאמר לי, המתן עד שאמנה לך אגוזים שאתה נוטל ותול גם אני כמניינם, וכן כי אין זה מידע ובמשקל אסור. ועוד מפרש בהג, איסור מניין בעניין אחר ביום טוב. הולך אדם אצל רועב, כן, וכו'. ואז הוא אומר שמה זה סכום עניין, הכוונה למלא עד 100. כאילו יש לו כרטיסייה על 100, והוא אומר לו שהוא מצרף את הקנייה הקודמת לקנייה הזאת. אז אומרים תוספות, ונראה דעתם, כיוון שבא לדקדק בצמצום החשבון אסור, שאין זה כדרך בעל הבית, כי אין רגיל לדקדק בצמצום החשבונות כאין זה, וחומרה גדולה היא. ונראה, ודווקא כשנותנים קוף אגוזים בפרוטה, אז אסור. די חשבון של קוף לא שייך לצמצום דמים, אין נראה שיהיה אסור. הם באים פה עם מגבלה מאוד מעניינת. הם אומרים, זה בתנאי שיש מחיר קבוע למספר שהוא מנסה להגיע אליו. נגיד, הוא אומר, עושים לב, אתמול לקחתי 40, היום 60, סך הכל 100, אז אם יודעים ש100 מוכרים בסכום מסוים, אז יש משמעות כלכלית לסכום עניין הזה. אבל אם הוא אומר לו רק, שים לב, אתמול 60, היום 20, יש לי 80, אבל עכשיו צריך ללכת למחשבון ולבדוק כמה עולה 80, תעשו, זה מותר ביום טוב. כי פעולת המניין הזאת לא נחשבת כמקחומם כך. לעומת זאת, לפי הקריאה הקודמת, כל צירוף של חשבונות מיד כבר מפקיע אותו מדמיון למה שאדם עושה בביתו, וכבר הופך אותו לפעולת מקחומם כך.
מי מדבר עכשיו?
תוספות בבא מציעא.
כן, כי זה שונה מתוספות.
אני יודע. אני לכן קורא מבבא מציע. אם זה היה בביצה, הייתי קורא מביצה. בסדר? אוקיי. בסדר? אנחנו מסתדרים, נכון? כן, ידעתי. מצוין. אולי לא תמיד, אבל היום, כן. אוקיי, כן.
הפירוש הראשון שמתוספות, צריך לבדוק את זה לאור, מה שמקובל אמר לדברים שנפתחים במניין.
כן, אני אסביר מה שאני מבין ממך. המשנה גם מתירה במניין. מוכח לגבי על הבית, עושה לבית. באה הגמרא, באה מציעה, מה עולה ממנה בבירו? שבמידה, במניין יש בעיה. כך כתוב, נכון? עכשיו, השאלה היא האם הכתוב השלישי שמכריע ביניהם יכול להיות הברייתא שאומרת לא סכום עניין. לפי מי שגורס את זה, כן, הרי רש"י לא גרס את זה, אבל מי שגורס. אז מה השאלה? האם אפשר לפרש את הסכום עניין כי זה מה שהתכוונה הגמרא הבא במציע? כן? זה בעצם השאלה, כן? או האם, זה היה הכיוון הראשון בתוספות, שהמניין שמתואר במציע לא דומה למניין שמתואר פה. למשל, שהם אמרו שאצלנו במניין אתה מתבלבל בספירה, כן? כמו שאני מתבלבל כשאני סופר בריכות, שאני סוחר, אני אף פעם, בהם אתה חולם, אתה אומר, רגע, אני ב-28 וב-30, ואז מה עושים כאן תמיד? מחמירים, סוחים עוד שתי בריכות, כן? לא, זה צריך להחמיר. אסור לרדת מה המספר שכל אחד קבע לעצמו, כן? לא, אבל זה קורה, מה? הם לא מתבלבלים בספירה, זה תמיד קורה. אבל אם אתה סופר, אם שם כזה שעון, וסופר, סופר, סופר, אז כלומר, זו דעה אחת. הדעה האחרת פה אומרת, מניין שהוא מניין כלכלי, כי הוא מביא למחיר ידוע מראש, הוא מניין האסור. לעומת זאת, סתם למנות, אפילו לצרף, זה בסדר, כי מותר למנות, כן? ויש פה דעות שונות, איך מיישבים בעצם את הפער הזה בין הסוגיות, וזה מוליך לקריאות אחרות של הבנת המשנה שלנו, כן? ואז תוספות אומרים, ונראה שלא פירש כן בשביל שיהיה מותר אם לקח ממנו שווה דינר ביחד, לא הרי יש דינר, ולא יאסור אלא דווקא שמדקדק לצמצם במילוי הדינר, דפשיטא דאנן מי אסור, כן? כלומר, נגיד הוא יודע שזה כמו כרטיסייה, אני יודע שיש לי מולך חשבון, ועכשיו אני כאילו מנסה לסגור את ה... חשבון. זה מהכך ומהמכר. זה מניין, זה מניין האסור, אבל סתם להגיד, תן לי 25, זה הדבר המותר. פחות, כי זה הדברי התוספות שם, שהם עומדים על המשולש הזה של המשנה, הברייתא והגמרא שם. מי שעוד אני אזכיר בעניין הזה, זה הרביה, זה המקור הבא בדף, מי שרוצה לראות. הרביה מפרש סכום מקח כמו הבהג, ולכן הוא אומר, מותר גם להגיד מחיר. מה שעד היום היה נראה, עד עכשיו היה נראה מכולם, שזה ודאי אסור, והוא אומר את הדבר הבא. זה כולה מאוד משמעותית בהקשר של הסוגיות, כי כל הזמן ראינו, המילה כסף זה מילה גסה ביום טוב, כן? כאילו שלא מבינים שזה מה שעומד ברקע, כן? אבל אומר הרביה, בואו נקרא את זה בפנים, כן? אומר הרביה, ואפילו אם אמר תן לי בפשוט או בשניים, הוא אומר לו תן לי בשני שקל, תן לי בחמישה שקלים, אין זה סכום מקח, זה מותר להגיד את זה ביום טוב לכן ואני, מותר. זה הדעה הכי מקלה מכל מה שאני מצאתי בסוגיה כאן. לסכום היינו סך הכל כך וכך, לעשות חשבון זה אסור, אבל אם אתה לא עושה חשבון זה לא מקח וממכר. אז הוא אומר, אני מדלג קצת, בסדר? יש לנו הרבה מה להספיק, אוקיי? והוא מדלג ואומר, זה הפירוש העיקרי, כי לא, כל הפירוש של רש"י לא מסתדר עם סכום. ואז הוא אומר ככה, מי שרוצה לראות בבורד, בשורה 46, ועד אמרינן, לאל אין פוסקים דמים לבהמה לכתחילה, אז ראינו, אסור לדבר על כסף. דווקא בדבר שאין ידוע שיעור ממקור, אין לו מחירון. אם אין לו מחירון, המחירים לא קבועים מראש, ההתעסקות בכסף היא מקח וממכר, כי אתה בעצם נכנס למה? מסע ומתן, צריך לבדוק כמה וכולי. ודי קנמי, דקטני אין פוסקין לכתחילה, והדטניה הולך אדם אצל חלבני הרגיל אצלו, המשנה שלנו, כשידועים דמי המקח. לכן כשאומר תן יוד או כף מותר, כאן יש לו הסבר אחר לגמרי, למה מותר יוד וכף? אני חוזר עכשיו, תוספות אמרו והמציע, כי לא סופרים יוד או כף, עושים בערך, כן? דעה שנייה אמרה, כי פעולת המניין היא כמו בעל הבית בביתו, אבל הוא אומר מסיבה מאוד פשוטה, כי גם אם היית אומר את הסכום המדויק של הכסף שקצוב מראש, כמו היום בחוק סימון מחירים, אבל אולי רק אם היית קונה מוצר אחד, אני לא יודע, הוא לא מבדיל, אבל לא תגיד, תן לי, לפעמים ילדים, אתם ראיתם את זה בחנות, שילד בא עם קצת, הוא אומר, תן לי מסטיקים בכסף הזה, ראיתם את זה? הוא מוציא המון מטבעות של 10 אגורות, כאילו, חנווני, בדרך כלל הילד לקח יותר מסטיקים ממה שיש לו מטבעות, בדרך כלל מה שקורה, אבל זה נבח, הוא צריך להחזיר, כן? קורא הלב, נכון? אבל זה שיעור חשוב בכלכלה, נכון? אז מחשל אותו לחיים האמיתיים, כן? אז אומר הרביה, הסיבה יודוק או כף, סופרים בדיוק, מבינים את ההשלכות של המחיר, אבל אני חוזר למה שאמרתי קודם על הבדל בין מניין, בביצים, אם אתה קונה קופסה של ביצים, אתה יודע את מספר הביצים, יודע המחיר של ביצה, אתה יודע את המחיר. נגמר, לעומת זאת, בשקילה, אני יודע מה המחיר של... אני לא יודע מה מחיר, מה גודל היחידה, אז אני תמיד נמצא בשאלה, יש, אין, זה כך, זה לא שיש לי מסע ומתן שאני אתווכח איתו על המחיר, אבל אני נמצא בתנועה אחרת, אבל דעת הרביה, זה היתר של מניין, לא כי זה בבית, ולא כי לא סופרים מדויק, אלא כי כסף שהוא קבוע מראש וידוע, הדבר הזה מותר, ואפילו להגיד את הכסף, רק אסור סכום כסף, כי אז אתה עושה פעולה חשבונית, כשאתה עושה חשבון אסור.
מה אתה בסכום כסף?
אני בא ואני אומר, ג'ולי, כיכר לחם הזאת, שיש לה מחיר קבוע, מחיר אחיד, כן? היא עולה, תן לי כיכר לחם ב7 שקלים. זה לא מהכך הממכר. ואם אני בא ואני אומר, לקחתי לחם ולבן וביצים, ואז אני מזכיר, זה ככה, ככה, נראית חנות. זה סכום מהכך. בסדר? אז עד כאן...
מה התוספות היום?
על מה? על מה?
נידה.
על נידה?
כן, זה גם...
על נידה למדנו במשנה הקודמת, לא צריך להגיד עליה שום דבר, זה כתוב במשנה הקודמת.
לא, אבל...
שאסור למדוד.
אם אתה עושה את הנידה, אבל אתה מדוד מראש.
אז מותר. אז כנראה. אולי הם יעשו סכום נידה, נראה לי שכן. נראה שלא יהיה שונה, זה סכום מניין, זה אותו דבר. אם זה מדוד מראש, זה כמו מניין. אוקיי, בכל מקרה, עד כאן הנושא העקרוני של למה מניין או במה מניין שונה ממידה ומשקל. כאן בראשונים, וזה הנושא האחרון שנלמד פה, שהוא מתפרס להמון תתי נושאים, עלתה שאלה שהייתה מאוד 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 מעשית בעולמם של ראשונים. וזה, איזה חנות בדיוק אתם חושבים פתוחה ביום טוב? אז החנות הכי, המועמד מספר אחד לחנות פתוחה, זה חנות של... של גוי, נכון? לא. לא יצא לכם ללכת ברחובות איזה עיר בארצות הברית בשבת ויום טוב וכל החנויות פתוחות ולא הרגשתם רע עם זה, נכון? אני זוכר את עצמי כנער מגיע לבוסטון והולך בביקן סטריט שזה רחוב גדול בבוסטון, כן? ורואה את כל החנויות פתוחות, ואם בארץ, לא יודע, היו מדברים על חילול שבת, שער גויים, כן? יש להניח שרוב החנוונים שם לא גויים. לא, אבל מה יותר, איזה חנות פתוחה תהיה ביום? תוגמר, אני תיארתי בשיעורים הקודמים, שאלו אותי מי בכלל פותח חנות, שהחנווני יש לו אחריות, זה כמו שהבעלי החנויות פותחים את החנויות בשעות משוגעות, כאילו... ערב פסח, ערב זה, ערב זה, כאילו ביום שישי, 3 בצהריים, כאילו, כשאנחנו הולכים לקניות, אז הם פתוחים. אז זה גם סוג, זה גם כי הם אוהבים כסף, זה בסדר, וגם אני אוהב כסף, אבל גם כי זה שירות לציבור. כלומר, זה אחריות. כלומר, אם אתה מחזיק חנות, אתה מחויב לתת לאנשים שעות שיענו על הצרכים שלהם, אז אתה יכול להגיד, בא לחנות ביום, אתה קצת פותח, בין מוסף ללא יודע, כדי שאנשים ייקחו, אבל האמת שהמועמד הכי מתבקש, זה חנווני גוי. אלא מה השאלה? האם כל מה שלמדנו פה יכול להיות מותר אצל גוי? למה שיהיה אסור אצל גוי? אז בוא ניתן להג להסביר. כן, בבקשה.
למה כל הזמן זה הרגיל אצלו? החנווני הרגיל אצלו, ולפני זה גם הגדלת...
אז מה לדעתך התשובה?
זה צריך להיות יהודי. הסיבה שאני צריך להיות יהודי...
אני תמיד הייתי קונה... היום אפשר לקנות, עזוב אני, אפשר לקנות באופן קבוע אצלכם, ואני גוי, זה לא... הרגיל אצלו... הסיבה שכתוב רגיל אצלו זה כי הוא יודע שהוא יסתדר איתך עם הכסף, בסדר? שהוא יתחשב, אם אתה נכנס חד פעמי לחנות, הוא אומר, תן לי ירח, תן לי זה, והולך. הוא לא תן לך, כי אתה, הוא לא יודע מי אתה, הוא לא יודע איך למצוא אותך. אבל אם, זה כמו אני הולך לפעמים לחנויות שמכירים אותי, תחתום על האשראי, אני אומר להם תמיד, בחייך, אני אבוא, אני בא לפה שמונה פעמים בחודש, הוא כבר בא לבית, מכיר אותי, יודע איפה אני גר, כאילו, אז מה, לא, יש הוראה לחתום, כן? בסדר, אתה מבין? זה לכאורה ההסבר. אבל השאלה הזאת היא שאלה שיש עליה דיונים ענקיים בראשונים, כן. סליחה? יש לו השגחה של הבדץ. לא יודע. בכל מקרה, אתם מוזמנים רק לראות, לפני שאני מביא לכם את הראשונים האקזוטיים, כן? שהתוספות פה על הדף, בדיבור המתחיל אצל חנווני, הרגיל אצלו, אהרון, בניגוד אליך. תוספות קנו כנראה אצל מישהו גוי, כותבים, בן הוא נוכרי, בן ישראל, דאין לחלק, רק איך דיקח ששע, במחובר או נולד. וכאן תוספות סיפור, אני יודע שהפרק הזה נלמד פה סך הכל בשלושה ומשהו חודשים, זה היה די מהר לקצב הרגיל שלנו, אבל מי שלמד את כל הפרק היה צריך לדעת איזה בעיה יש אפשרית מגוי. למדנו את זה בדף, חף, דל אדם עוד בית. מה הבעיות האפשריות? אולי הוא תלש את זה ביום טוב, כלומר בעצם בעיית כשרות. אני לא יודע, לא בעיית כשרות במובן שלנו היום, יש הכשר. אלא מאיפה יש לכם לחנווני הגוי סחורה בחנות? יכול להיות שהוא סיפק אותה לעצמו בחילול יום טוב שאוסר עליי. עכשיו, אם מישהו חושב שזה המצאה הדבר הזה, אז הגמרא בכ"ד עמוד ב', שהגמרא בכ"ד עמוד ב', אמרה על דוכרי שהביא דורון לישראל, אז אם יש כמותו תלוש, אז אני אומר, טוב, זה נתלש מערב יום טוב, אבל אם אין כמותו, אלא רק במחובר, אז אסור להשתמש, אז מפה אני גוזר גזירה שווה פשוטה, ומה אני אומר לעצמי? אז החנות של הגוי, מה אתה יודע איזה דברים, מתי הוא תחן את הקמח, מתי הוא הפעת הלחם, מתי הוא עשה זה, מתי הוא עשה זה. והתוספות אומרים, לא, אין לי בעיה. אבל בדרך כלל כשאומרים לך אין בעיה, מתמודדים עם מישהו שאמר שיש בעיה, כן? ובאמת, המקור של הדברים זה בהלכות גדולות. מי שרוצה לראות, זה בדף השני, שורה 62, זה בבורד, והנה מילי חנווני ישראל. אבל חנווני גוי, כל מידי דאיתי במחובר, אינמי כגון קמחא דאיכא למימר דאיתכין ביום טוב, אינמי ביצים דאיכא למימר דאיתילדו ביום טוב, הוא פשוט עובר כל מסכת ביצה, כן? אז ביצים זה פרק ראשון, תחינה זה סוף פרק ראשון, איתי במחובר זה פרק שלישי, הפרק, אומר כל מוצר מה צריך לבדוק, האם יכול להיות שהוא נעשה באיסור ביום טוב. ולכן הוא אומר, הבהג, אסור למשקל מיני, כי דאמרינו גוי שהביא דורון לישראל וכו'. עכשיו אני רוצה קצת להיכנס להתמודדות של ראשונים עם הטענות האלה, גם לראות את קשת השאלות ההלכתיות שמעלו בפתרונות, וגם זו הזדמנות קצת לשים לב לדרכי הלימוד, כי שימו לב, הבהג, יש לו בעצם מקור אחד לאיסור. מה המקור שלו? הגמרא וחבדלת. זה המקור שלו. גמרא אחת. חב"ד עמוד ב' בביצה, אומרת הגמרא, הנוכרי שהביא דורון ישראל, אם אין כמותו אלא במחובר, אז אסור. אז הוא אומר, אז כמו שאמרו את זה במחובר, עכשיו הוא עשה הקש, הוא הפעיל את החשיבה שלו. אז הוא עדין, אם יש ביצה, אז אתה לא יודע, אולי הביצה הזאת נולדה ביום טוב. ואם יש קמח, אולי הקמח נטחן ביום טוב. וזה קשת המקורות, אין קשת מקורות, יש מקור אחד, שממנו הוא פשוט בנה מעגל. סביבו, התוספות שלנו, באופן מאוד ברור, מדברים עם הבהג. כי מה אומרים התוספות שלנו? התוספות שלנו אומרים, סליחה, רק היכא דאיכא ששע דמחובר או נולד, מה הם לא מסבירים? למה? כאילו, מה נשתנה? האם הם מתכוונים שיש הבדל בין מחובר לדברים האחרים? אולי הם מתכוונים, זה נראה לי יותר בלשון למשהו אחר. הם מתכוונים, אם אתה, יש לך סיבה לחשוד שיש בעיה, למה יש לך סיבה לחשוד שם בגמרא בכ"ד? כי אין פירות תלושים בכל הגזרה, כאילו, אז לכן יש לך סיבה, אבל אם אתה נכנס לחנות של גוי ורואה ביצה, למה אתה חושב שהיא נולדה היום? אולי היא נולדה אתמול? כלומר, אין לך אולי סיבה לחשוד. האם ההבדל הוא בין מחובר לה? האם ההבדל הוא, אני חוזר על השאלה, שיש לידת ספק או כשאין לידת ספק, כן? עכשיו, צריך לדעת שהנושא הזה הסעיר את הראשונים. אני אעבור איתכם פה בקצרה על הדיונים המרכזיים. בפרובנס, 112, בעל העיתור, שהוא מרבה להביא דברי גאונים, מאוד. זה אחד מהמקורות המרכזיים מפרובנס לשיטות גאונים, זה ספר האיתור. הוא עובר דוגמה של הדהג, ואחד אחד הוא מפרק את המוקש. כן? והוא אומר ככה, זה שורה 66. נסתברא דאפילו חנווני אינו ישראל כאמר. דאי משום תחינה הווי ראוי לחוס ולית בי משום מוקצה. מה הטענה שלו? שהוא הבא גמר, אולי הקמח נטחן ביום טוב? אז מה זה היה בכניסת יום טוב? זה היה חיטים, נו, אפשר לקוס חיטים, אז זה לא מוקצה. ומה אכפת לך שהוא תחן את זה ביום טוב? איזה בעיה הוא ראה אם זה נטחן ביום טוב, אם זו התשובה שלו? איזה בעיה הוא חשב שיש? שזה מוקצה, זה לא היה ראוי לאכילה בכניסת יום טוב, זה היה ראוי לאכילה. ואפילו לאכול פת הנפה בשבילו, התירו הגאונים, היכה דליקה למיכה, השם ירבה בשבילו. הגאונים התירו, אם גוי יפה פת לעצמו, מותר ליהודי לאכול אותו, אלא הם כן חוששים שהוא ירבה בשבילו. ומשום שנאפו בעצי מוקצה, שימו לב, זה בעיה שהבהג לא העלה אותו, אבל האיתור מעלה אותו. מה הבעיה? העצים היו מוקצה. החומר גלם של ההסקה, הוא היה מוקצה, כי הוא תלש אותו ביום טוב, כן? זה כבר דומה למה? למה זה בעיה יותר חמורה? זה כבר דומה לגמרא בכף ד', נכון? אז הוא אומר, לקה למגזר דלא אמרינן ישבח עצים בפת אלא באיסור הנאה. נראה לפי הזמן, אם יהיה זמן להיכנס לזה, אני אסביר את זה הרגל אחת. כאן בעיקר הרמז הוא לגמרא בעבודה זרה, בדף מליאה סמך-היי, ואני אגיד לכם את הדף המדויק רק רגע. הדף המדויק הוא סמכווה בעמוד ב', שם הגמרא דנה במושג שנקרא שבח עצים בפת. היינו עם אדם לוקח עצים של איסור, של תרומה למשל, והוא אופה בהם, האם הפת שאפו אותה, היא תיאסר או לא. כמובן לא עצים של תרומה, זה לא רואי לאכילה, אבל אם הוא השתמש כחומר גלם בתרומה, הוא שרף משהו שהוא כן רואי לאכילה, והוא השתמש בו כדי לאפות בו, האם זה עובר או לא, אז הגמרא שם דן, האם שבח עצים בפת. עכשיו פה התוספות באים ומסבירים לנו, ששבח עצים בפת לא תופס באיסורי, אלא באיסורי הנאה. וההסבר הוא די פשוט. איתור כנראה חושב זה, שבשבח עצים בפת, זה ודאי לא הבען של האיסור, אין פה בען של תרומה. אז מה אני יכול לומר? אז למה בכל זאת זה יאסר, מי שאוסר את זה? כי אתה נהנה מתרומה. אז לכן רק באיסורי הנאה אומרים יש שבח עצים בפת. לעומת זאת, במקום שאין איסורי הנאה, אז אני לא אוסר את ההנאה משבח העצים. מה אני למד דרך אגב מדברי האיתור האלה? שהוא חשב על מוקצה, שמוקצה איננו איסור הנאה. נכון? זה אחד מהמקורות המרכזיים בראשונים, זה הדיון הזה. שמוקצה הוא לא מהווה איסור הנאה. ואז הוא אומר כך, ומשום ביצה עדית ילדו ביומן, מה עם הטענה על הביצים? נעמי לא חי שינן, זה לא התחזק איסורה. ופה הוא מכניס את הגורם, שאם הדעת שיש בעיה של מחובר, אז תחשוב, אבל למה לחשוב שהבהמה נולדה היום? למה? כאילו, אין לך סיבה לחשוב את זה. אבל הוא אומר, במחובר חי שינן התחזק, למה במחובר שם עשרנו? כי ידעת שהכל מחובר, ידעת שהם תלושים. לכן זה נעשה. והוא מסיים, ועוד, הקיימלן, אין אינו איסור צריך הכנה, כאן זה חוזר לשאלה שעלתה קצת בגמרא בכף דלת, הוא אוחז בשיטה דומה לשיטת בעל המאור, שכל מה ששייך לגוי לא צריך הכנה, דנו אין מוקצה בחפצים של גוי. ולכן הוא אומר, אין שום בעיה, מותר. אוקיי, זה אלו דברי האיתור. כן. עכשיו, בסדר גמור, עכשיו, אני קונה, אני הולך לכן ואני גוי, אני לא אדבר איתו מכך ומיום כך. אני קונה אצלו תמיד, הוא ייתן לי בהקפה, הוא לא ייקח כסף היום, אבל אולי הוא מוכר לי סחורה לא קשרה, כי אולי הוא הכין את הסחורה ביום טוב. מה שהבאג אומר, הבעיה היא שהסחורה הזאת אולי היא הוכנה באיסור ביום טוב. הביצה נולדה ביום טוב, הקמח נטחן ביום טוב. אז אומר האיתור אחד אחרי השני על הדברים האלה, שהוא לא רואה בזה בעיה, הוא לא רואה, אבל הוא מדבר נקודתי, הוא לא מדבר באופן מקיף. אמרתי שיש בעיה בביצים, לא התחזק איסור. אמרתי שיש בעיה בעיצים, של מוקצה, אין שווח עיצים בפת, אלא אם כן זה איסור הנאה. אמרת שהוא טחן ביום טוב, אז מה? רואי לקוס, זה לא מוקצה. כמו בעצם הוא אומר, אין בעיה. כמו יכול להיות שזה נעשה ביום טוב, אבל זה לא יכול לאסור. לכן זה קשה, לכן תקנה ממנו. סליחה, אל תקנה. תיקח ממנו, ואחרי יום טוב הוא כבר ייקח לך כסף. בסדר?
זה
עניין של
אם יש רב המחשב בשבת בחנות של אפל והוא בודק שהוא לא תורש והם לא נולדו ביום טוב והוא לא תחן גם טוב, אז אין בעיה.
זה עוד לא ראינו את זה כאן, אבל באור זרוע נראה שהשאלה של שבת גם עולה. תבין איזה מציאות הם חיים, תבין מה זה, איזה יופי אתה בשבת יכול ללכת לאיזה גוי ויתן לך לחם חם, כאילו זה טוב או לא טוב? אתה רבינו אותם, אתה תיתן, תגיד לקהילה שלך לעשות את זה, אתה תגיד להם, אוי בבוי, כן? אני רוצה להזכיר, נעשה קצת חזרה, זה סוף הפרק, בכדי שיעשו, זוכרים שלמדנו את הסוגיה הזאת בחבלי אדם ובית? לדעת רש"י, זה גם כשיהודי עושה, מאיזו סיבה? שלא ייהנה ממלאכת שבת ויום טוב. אבל לדעת רוב הראשונים, רמב״ם, תוספות ועוד הרבה ראשונים, זה דווקא אצל גוי, למה? כי הפיתוי שאדם ילך לגוי ויבקש ממנו לעשות עבורו את כל הפעולות האלה הוא גדול, אז לכן אמרו, אנחנו נגזור עליך שגם אם תבקש מהגוי זה לא יעזור לך כלום, ורק אז אתה תבין שאין טעם לבקש מהגוי. אבל הפיתוי להשתמש בגויים הוא עצום, הוא פתרון לכל המצוקות שלהם בשבת ויום טוב, ממש. דרך אגב, למי שחושב רק עליהם, גם בכלכלה הישראלית זה ככה. אני אתחיל מהוויכוח הגדול שהיה בשנות ה-20 במאה הקודמת על החליבה בשבת, שאחד מהפתרונות שעלו אז על ידי גוי. אני תמיד קצת רואה בזה קצת צחוק הסלי אלוקים. הקיבוצים הדתיים אז התנגדו אידיאולוגית לפתרון כזה. לא יכול להיות שהפתרון לבעיית שבת זה גוי, מה עוד שיישוב ארץ ישראל צריך לעשות על ידי יהודים. אני מזמין אתכם היום לרפתות של הקיבוץ הדתי, בכולם חולבים כל ימות השבוע גוי. אז נכון, לא משתמשים בהם כפתרון לבעיית השבת, אז האידיאולוגיה נשארה, אבל רוב החקלאות בארץ היום נעשית על ידי אינם יהודים. דרך אגב, בשמיטה, אם נחזור עכשיו ליתר המחירה, זה נתן ליתר המחירה תוקף מחודש במידה מסוימת, שכן הרב קוק הגביל את יתר המחירה רק לעבודות על ידי אינם יהודים, וזו הייתה בעיה מאוד גדולה שמשך שנים היו עושים יותר מחירה ולא מקפידים, והיום עוד פעם כל המלאכות נעשות דורית על ידי אינם יהודים, פיליפינים, תאילנדים, בעיקר תאילנדים, כן? אז אבל כלומר, זה גם פתרון, זה פתרון לכל מיני בעיה. עכשיו אצלם המסגרת של החיים או השימוש הוא אחר לגמרי מאשר ההיקף שלו, הוא אחר לגמרי מאשר אצלנו. אוקיי, אז עכשיו כן, בבקשה. סליחה?
זו שאלה קצת אחרת.
אתה רוצה לשאול?
קצת אחרת, כן, פשוט אתה טוען שהתוספות אבל איתו פחות יותר אותו שואת מסביר את שיטת התוספות?
אני לא יודע, התוספות פה לא אומרים כמעט כלום. אני לא אומרים שחזור תוספות. התוספות פה לא אומרים כמעט כלום. איפה שהדיון הופך להיות מאוד נרחב וגם נגלה מה חשוב בעלי התוספות הצורפתים, זה בספרות של גדולי גרמניה. התוספות על הדף הרי הם צרפתים, אבל הם, סליחה שאני אומר, הם קצת קמצנים פה במילים. מי שפרסו יריעה רחבה מאוד בתחום שלנו, והיה שם ממש מחלוקת של דורות, של חכמים, וגם רואים שם את בעלי התוספות. זה רביה ואור זרוע. ורביה זה נדון בשני מקומות. מקום ראשון בהלכות יום טוב על חידושיו, בחידושיו לביצה. ושם הוא מפנה קודם כל לתופעה, הוא אומר, ובירושלמי גרסינן בכל עני ישראל. הוא מעיד פה שבירושלמי נגרס רואי ישראל אצל טבח, אצל פתם ישראל, אצל נחתום ישראל. והנה נכאורה ראיה חזקה ש... אצל גוי אסור. הם גורסים בכל הברייתא הזאת, ישראל, 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 אני... אומר את זה על קצה המזלג, מי שילך לירושלמי שלנו, הוא לא ימצא את זה. וכאן יש קצה של תופעה שראשוני אשכנז, החוג שהרביה השתייך אליו, הם הרבה מאוד פעמים מצטטים ירושלמי שונה מהירושלמי, מה שנקרא ירושלמי שלנו, דיינו בדפוסים שלנו, שזה הכל בא מכתב יד ליידן, שזה הכתב יד אחד יחיד של כל הירושלמי, וזה גם הירושלמי שהיה אצל גדולי ישראל במקומות אחרים. כלומר, יש יותר התאמה בין ליידן לבין מה שמופיע אצל ראשונים שאינם מחוג הרביה. זאת אומרת, החוג הזה רק הוא מחזיק כל מיני גרסאות מיוחדות. התופעה הזאת קצת נשפך עליה אור לפני כמה שנים, כשמצאו כמה דפים מירושלמי אשכנזי בתוך קריחות של ספרים באירופה, חלקם למסכת ביצה, אבל רק בפרק סוף ראשון ותחילת שני. אז לסוגייתנו חיפשתי היום, אין לנו, אבל יש לנו עדות פורה, זה כמעט ברור שהקדוש ברוך הוא יזכן למצוא את הדף של ביצה פרק ג', אז יהיה כתוב בירושלמי הזה ישראל, ישראל, ישראל. נראה בהמשך שאביו של הרב כבר חשד בזה, אבל הוא אומר, הנה ראיה אחת, ירושלמי, הוא מכניס לדיון ירושלמי, שזה די אופייני לחוג של בעלי התוספות הגרמנים. שנית, הוא מביא פה את דברי הבהג, ותראו מה הוא מדייק, הוא עושה לבהג הפוך על הפוך. הבהג אמר, לא לקנות מכן ואני גוי. ומה אומר הרביה? אל תקנה ממנו מוצרים שיש להם בעיית כשרות, אבל כל המוצרים האחרים. איך תקנה? תראו איך הוא מצטט הבהג, אז הוא אומר, משמע מדברי הלכות גדולות, וכשאין לחוש במחובר, או בי, דייקה לממר את ילד ביונטו, או קמחה, דייקה לממר, כלומר, אז שרי למשקל אפילו כנגד גוי הרגיל אצלו. כן, ואז הוא מפנה, ופה רואים בעל תוספות. הוא מוצא עוד גמרה רלוונטית. הוא פותח את הדיון מתוך ההקשר המקומי. כלומר, הדיון של הבהג היה כולו גמרה בביצה באותו פרק. דף חף דלת, הוא פשוט העביר את חף דלת לחף תת, ואמר, תראו שזה אסור. בא הרביה ואומר, נגלה מיד שזה כבר קדם לו אביב. יש גמרה בעירובין, בדף מם, מה מופיע באותה גמרה? יכולים לראות פה בשורה 91. הוא ליפתא דעתי למחוזה, כן, שגוי הביא שם מחר לפת במחוזה, וכל היהודים קנו ממנו. למה הם לא חששו שהיה שם כל מיני בעיות? רואים שקונים מגויים. עכשיו, אני לא נכנס כרגע, לא יודע מכאן ניכנס, כן, לראיה, אבל שימו לב לצורת הדיון. הוא מוצא עוד מקורות, הוא פותח את הדיון. וסופו של דבר, תראו מה הוא כותב, ובתשובות ראיתי כתוב ליתר, זו הנטייה של, אבל הוא אומר, ורבינו זקני, הכוונה לרעבן, וכך אכן מופיע בספר רעבן, כתב לי איסור, שמה ירבה בשבילו להביא כיוון שרגיל אצלו. הוא לא מביא את הנימוק של הבהג, כלומר, אתה יכול לאסור מסיבות שונות. הוא לא אומר שהסיבה לאסור זה בגלל, שאולי זה נתלש ביום טוב, אולי זה נתחן ביום טוב, אלא עצם ההזדקקות הזאת למערכת תומכת של נוכרים היא בעייתית. למה? כי השתמשו בזה, אני חוזר לה כדי שיעשו, כי הוא ירבה בשבילו, הוא עוד יעשה אצלו הזמנה, והוא לא... הוא אומר, הדבר הזה מטריד אותי, יש פה מדיניות הלכתית. עכשיו, גם כאן הוא משתמש בציטוט של נימוק שמופיע בגמרא, ירבה בשבילו, כן? אבל הוא מעביר אותו בכלל לא מההקשר של הגמרא בדף חבדה לדרך, כן? בסדר? סליחה? הפוך, האם הרעבן בגלל הירושלמי? אני חושב שלא, אני אגיד לך גם למה. לפי הידוע לנו מהמחקרים של פרופסור זוסמן על הירושלמי הזה, הוא מגיע לגרמניה רק על ידי הרשבת, שהוא חתנו של הרעבן. כלומר, יכול להיות שהוא הגיע בימי חייו של הרעבן, והוא ראה את זה, אני לא שולל, אבל זה לא ירושלמי אשכנזי עתיק יומין. הוא מגיע לגרמניה, אפשר לעקוב אחריו. מי שרוצה לקרוא, אני אתן לו את המחקר של פרופסור זוסמן.
זה סיוע לשתתו, אבל לא בסיס
שלו. כן, אבל הפוך, הרביה רוצה להתיר. עכשיו, מי שכבר התיר לפני הרביה, הוא עסק בזה, זה אביו, רבינו יואל. זה נמצא בעירובין על הגמרא, ושם בדף מם, שם זה נמצא בספר הרביה. והוא מתחיל בהו ליפתא, דתי הוא גויים למחוז הביום תבשני גלויות, חזי הרב הדחמישה, הוא ראה שהוא לא טרי. אמר, הו עדיין מאתמול התקרה, הו אלי כהות טוויה, זה כמו צבי שצדו אותו ביום טוב ראשון, ונשחד ביום טוב שני, מה היקה למי מרדילמה מחוץ לתחום, כן, אתה היום, מקיים עלם בא, כל הבא מחוץ לחום בשביל ישראל, זה מותר לישראל אחר לאכול אותו, למדנו את זה בדף חפי עמוד א', וכל שכן, הדה ליפתה, דעדת הדגויים, אתה, הם הביאו בשביל גויים, החנבני הרי לא מביאו בשביל יהודים, הם מביאו בשביל הלקוחות הגויים שלו. אז לכן, הוא אומר, מכאן הוכיח מורי שבט. מי זה מורי שבט? זה מי שהזכרתי קודם, זה חתנו של הרעבן, רבי שמואל בן נטרונאי, שהשם שלו קצת מלמד, שהוא חכם שמוצאו לא מאשכנז, באשכנז לא קוראים לילדים בבריתות נטרונאי, קוראים להם קלונימוס, גם בקהילה אצלנו יש קלונימוס, עוד כל מיני שמות, משולם הם אוהבים, כן? והוא כנראה איטלקי. הוא חכם שבא מאיטליה, יש לו מסורות מיוחדות, והוא אומר, אפילו הוא מוכיח מהגמרה בדף מם באירובין, כן, הדיון הזה שברביה מתחיל כבר דור לפניו. וזה דיון של תוספות, כן? ומה הוא אומר? דאפילו מחלבנים גויים מצי לזבוני מיניו, דאחה גויים אהבו, ושר הרב לזבוני מיניו ביום טוב, ונראים דבריו בעיניי, מי הוא חמי הרב רבינו אבן, שני גיסים פה מדברים, הרשבת והרבינו יואל. אבל מה לעשות שהשבר, כן, הרעבן, נוהג באיסור, וכתב כי קיבל מרבותיו בישראל חנווני מיירי. ואז הוא אומר בהמשך, הוא מורי שבט, אני סיפרתי לכם קודם שפרופסור זוסמן הוכיח שהרשבט הוא זה שהביא את הירושלמי לראשונה בדיון, זה כתוב פה. הוא מורי שבט, הביא להם ראיה בירושלמי בעין צדין, באחריתו, תנאי אומר אדם לכן ואני ישראל, הוא הביא להם ירושלמי שאף אחד לא הכיר אותו, זה פצצה, כתוב ישראל, 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 הנה הוכחה לשיטת הרעבן. ואז הוא כותב, הרבי נוי, ואין נראה לי כאשר כתבנו, ואז תראו דבר מדהים, חקרתי, זה השורה 115, חקרתי בתוספתא, באותן ברייתות שמביא ירושלמי, ממש עבודה פילולוגית, זה ברייתא שנמצאת בירושלמי, בבבלי ובתוספתא, אז הוא הלך לתוספתא, ומה הוא גילה בתוספתא? שלא כתוב ישראל, זה מה שהוא גילה, ולא מה יראה בישראל, אלא סתם, כן? ולכן רבינו יואל עצמו נוטה מה לעשות? להתיר. הוא אומר, הראיה מהירושלמי איננה ראיה. עכשיו כאן נוסיף, כשעוברים לאור זרוע, כאן אנחנו, אני אסביר קצת על המקום שלהם בתולדות ההלכה. הרביה והאור זרוע משתייכים לאותו חוג. הם חכמים בגרמניה, הרביה נפטר סביבות 1220 ומשהו, והאור זרוע הוא תלמיד שלו. שניהם כתבו חיבורים דומים, מבחינת הסגנון הכתיבה, היקף. ההבדל הגדול ביניהם נוגע לדיכוטומיה בין גרמניה וצרפת שהייתה בימי הרביה. זה שני עולמות של בעלי תוספות שפעלו במקביל, וכמעט אין קשר בין אחד לשני. חכמי התוספות הצרפתים לא מביאים את חכמי גרמניה, וגם חכמי גרמניה לא כך מביאים את בעלי התוספות הצרפתים, למעט חכם אחד, שהוא חכם בינלאומי, וזה רבינו תם. אבל במהלך המאה ה-13, תורתה של צרפת, אין לנו זמן להסביר עכשיו למה, אבל תורתה של צרפת כובשת גם את גרמניה, וכך האור זרוע הולך ללמוד בצרפת, המערה מרוטנברג למד בצרפת, ואז יש תופעה שהאור זרוע כותב בסגנון אשכנזי, שעיקרו, בעוד שבעלי התוספות, כל התוספותים כתובים כקושיות ותירוצים, אם תאמר ויש לומר, ואם תאמר ויש לומר, בעלי התוספות האשכנזים מסכמים את הנושא. הם מביאים את מה שהם יודעים, אז מה שהאור זרוע נותן זה שהוא מסכם, הוא מביא, מצטט, כלומר אם המילים בתוספות זה ואם תאמר ויש לומר, זה האשכנזים זה, וזה לשונו עד כאן לשונו, וזה לשונו עד כאן לשונו, אז הוא מביא לנו המון המון תורות של חכמי צרפת, שהם לא שמרו על התורות של עצמם. וככה, האור זרוע מהווה אחד מהמקורות החשובים לתורות של חכמי צרפת. ואז אנחנו מגלים, לא יכולתי לדעת זה מהתוספות, שרבינו תם וארי עסקו בשאלה הזאת, ביסודיות ובעריכות, רק שאף אחד בצרפת לא טרח לשמור על זה, לסכם את זה. והוא כותב לנו כאן, אנחנו צריכים לסיים, אז בואו נראה. ואתיה שפיר, תראו מה הוא כותב, כול אח ברייתא, מיירי בחנווני ישראל, הוא נמצא בסוגייתנו, הוא מפרש שסוגייתנו דווקא בישראל. ואת ישפיר לדברי רבינו יצחק ואחי, ורבינו תמזה, בואו זה טעות, רבינו תמודות שלו, כן? שאסרו והנהיגו שלא לקח פת ביום טוב מנחתומים אקום, אם לא ראו שהיה הקמח מנופה מערב יום טוב והעצים שנלקטו מערב יום טוב. אנחנו מגלים שגדולי בעלי התוספות הצרפתים אסרו את זה. אתה לא אוהב את זה? ואין להביא מכאן ראיה, ואז הוא ממשיך, ואז הוא שואל, מי הוא צריכים אנו לדעת, דילגתי ל-139, למה הוא אסור? כלומר, איזה דימוקים יפים היה שזה מותר, למה רבנו תם וארי אסרו את זה? אם משום דכל זמן שלא נתנפה ומוקצה, עליקה למימה, לא בגלל הספר שלך, ג'ולי, עליקה למימה, שרי ראוי הוא לעשות מאכל קדירה, אפשר לעשות דייסה, לא חייבים לפות אותו בשביל קמח, וגם לחם, אף משלא נתנפה עדיין, גם התבואה אינה מוקצה, שורי סמינו דייסה, וגם לקוס, ויצים נמי שנקטו ביום טוב, ואפו בהם, מי טיים האסרי לו, לפת, עליקה למימה, רשווח יצים בפת, הוא יודע ללמוד, בקיצור, כן? קיצור, הוא אומר, אני לא מבין בכלל מה רבי אדם פסק, אני עכשיו נותן שיעור כללי, למה זה מותר, 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 כן, אפשר להתגבר על כל הבעיות. והוא אומר כל שבח יצים בפת זה רק ביסורי הנאה ותוד אין לך מוקצה יותר מגחלים ואומר אני עכשיו בשורה 146 רבינו יצחק בר שמואל זה הרי בעל התוספות דהיינו תמה דאסרד בכל מידי דאכילה איקה למגזר תפל דישרית פת של הקום שעפה ביום טוב אף על פי שלא ידע שהיה קמח מנופה מערב יום טוב והעצים נלקטו מערב יום טוב עתי ישראל גוף אינה מלנפות כמחו ביום טוב ולקוט העצים ביום טוב ברגע בעצם לא בגלל בעיות הלכתיות לא כי אולי הביצה נולדה ביום טוב אולי לא אלא הוא אומר ברגע שאתה תתחיל להגיד להם כן וכל מה שאנחנו עשרנו ביום טוב שהגוי יעשה לך מותר אז הוא כבר יגיד אוכל נפש מותר ביום טוב הגוי עושה לא גם אני אעשה בלי מחירות במידי דאכילה למה? כי זה הדבר שמבדיל בין שבת ליום טוב וגם ביום טוב אנחנו צריכים לסגור את המסכת ביצה קצת זה מהווה פלונטר אדיר אז הכל יהיה מותר האם יום טוב יהפוך ליום מטבח איך אני שומר על הקו הנכון? ברגע שאתה תיתן לפריפריה של הנוכרי לעשות הכל ביום טוב, שהכל יהיה גלט, אתה תחריב את יום טוב. אז זה מעשה ההנהגה הלכתית, גוזרים בענייני אכילה. זה הנימוק שהוא מביא. זה היה מותר עד היום שארי אמר שזה אסור. ארי אמר שזה אסור, זה נאסר. לאפות מותר, אבל אסור לו לנקש עצים כדי... אני אומר בצורה מאוד פשוטה. כמעט כל מה שלמדנו היה איך, מה אנחנו מנסים לעשות, לאפשר ליום טוב להיות יום של עונג, ולבשל בו, יחד עם זה שאנחנו נשמור עליו כיום של מקרא קודש. Okay, יש פה עוד דברים ב... נושא אחד שעולה כאן בראשונים, אני רק אזכיר אותו. הרשב"א והר"ן מעלים את השאלה, אולי זה דבר שיש לו מתירין, ולכן צריך בגלל זה לאסור. סוף דבר נכבה המזגן, למה אותה תכף יחווה. אנחנו עוצרים כאן, בסדר? אנחנו בזה סיימנו את פרק שלישי. מקווה שהלימוד של שני הפרקים הייתה טעימה מהמתח הזה של יום טוב, ואנחנו נקצה קצת לחופשה ונחדש את זה באלול.